כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, הדף היומי. יום שני ג' בניסן תפשין עין וב, מסכת קידושין, דף למד א'. אתם מאזינים לרדיו כל חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום השלישי לחודש ניסן תשעין וב, והשולחן ערוך בסימן תכ"ח. סעיף ב' כותב, אין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן. ראינו מפני שבאלף בניסן הוקם המשכן, ויוד ב' נשיאים הקריבו קורבנם ליוד ב' יום. יום לכל שבט ושבט. וכל אחד היה עושה ביומו יום טוב. וכן לעתיד לבוא, במהרה בימינו, עתיד המקדש להיבנות בניסן. כמו שנאמר בפרק האחרון של מסכת סופרים. י"ג בניסן זה איסרו חג שלהם, י"ד בניסן ערב פסח, לאחר מכן שיבת ימי הפסח, הרי 21 ימים מתוך חודש ניסן. וכיוון שרובו יצא בקדושה, לכן אין להתענות בו כלל. ובתשובות הגאונים כותבים, כל חודשי ניסן ותשרי חשובים ככלה מחמת הרגל. ואין אומרים תחנון כשם שאין מונעים תכשיטים מן הקלה כל 30 ימים. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה על אשר למדנו, הערה לקוחה מתוך ספר מאורות הדף היומי. למדנו במשנה כל מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים חייבים ונשים פטורות. במשנתנו מבואר הכלל הידוע שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, כגון ממצוות ציצית, הנחת תפילין וכדומה, שחיובן תלוי במועד קבוע. אמנם, אישה שחפיצה לזכות במצווה רשאית לקיימה וגם מקבלת על כך שכר, בדרגה של מי שאינו מצווה ועושה. לדעת רבינו תם במסכת עירובין דף צדיבב, היא גם רשאית לברך על קיום המצווה. נחלקו הפוסקים לגבי מצוות קידוש לבנה, האם היא נחשבת כמצווה שתלויה בזמן. לדעת המגן אברהם, מצווה זו נחשבת כמצוות עשה שהזמן גרמה, משום שאין מקדשים את הלבנה, אלא בחציו הראשון של החודש וממילא מצווה תלויה בזמן. אבל החוכמת שלמה העלה סברה יפה, ולפי המצוות קידוש לבנה אינה נחשבת כמצווה שהזמן גרמה, שכן, דווקא מצוות שניתם לקיימם בכל עת, אבל הוגבלו לקיימן בזמן מסוים בלבד, הן הנחשבות כמצוות עשה שהזמן גרמה. אבל קידוש הלבנה אינו מוגבל לזמן מסוים, אלא תלוי במצב הלבנה, שהרי המצווה היא לברך כאשר הלבנה מתחדשת, והרי היא מתחדשת מדי חודש. ובחלקו השני של החודש, כשהלבנה מתמעטת ואי אפשר לקדשה, זה משום שנחשב שהלבנה איננה, ולא מחמת שהזמן עצמו אינו ראוי. דוגמה לזאת אנחנו מוצאים גם לגבי ברכת שהחיינו על פרי חדש, שלמרות שהפרי צומח בעונות מסוימות בלבד, אין ברכה זו נחשבת כמי שתחומה ומוגדרת בזמן, אלא מחמת אילוצים טכניים אין ניתן לקיימה כי אם בתקופות מסוימות. להלכה פוסק המשנה ברורה כדעת המגן אברהם. למרות שנשים מחמירות על עצמן לקיים מצוות רבות שהזמן גרמן, מבאר המגן אברהם כי דווקא מצוות שקיומן כרוך במעשה, נשים רשאיות לקיים ואף לברך עליהן, שהרי הן מברכות על מעשה המצווה שעשו. לעומת זאת, מצוות קידוש לבנה אינה באה לידי ביטוי במעשה, כי אם בברכה בלבד. ולפיכך אין אישה רשאית לקיים מצווה זו, שהרי ברכתה היא לבטלה, מאחר שאינה חייבת בברכה. אחת ל-28 שנים, אנחנו זוכים לקיים מצווה נדירה, מצוות ברכת החמה, כאשר השמש מתייצבת בדיוק באותו מקום בו היא נתלתה לראשונה ביום הרביעי לבריאת העולם. כאשר נבוא לדון האם ברכת החמה דומה לברכת הלבנה, נמצא שיש סברה לחלק ביניהם, שכן, בהתבוננות קלה נבחין בהבדל יסודי בין ברכת קידוש לבנה לברכת החמה. עוד ברכת הלבנה נוסחה על ידי חכמים עבור חידוש הלבנה, ברכת החמה לא נתקנה במיוחד עבור חידוש מסלול החמה באותו מקום בו עמדה בבריאת העולם. אלא זו ברכה כללית שאותה יש לברך בכל פעם שבאנו עומדים נפעמים מול גדלות מעשה הבורא, כגון ראיית ברקים או ראיית הים הגדול שיש לברך, ברוך עושה מעשה בראשית. ועל כן, גם אם נאמר שברכת הלבנה נחשבת מצווה שהזמן גרמה, אין להחשיב את ברכת החמה כמצווה שהזמן גרמה, כיוון שברכה זו אינה מיוחדת לחמה. כך נהגו בירושלים, שגם נשים מברכות ברכת החמה, אבל בהונגריה נהגו על פי פסקו של בעל הכתב סופר, שסבר כי גם מצווה זו מוגדרת כמי שקיומה והופעתה מותנית בזמן מוגדר, ועל כן נשים פטורות ממנה. זו הערה מרתקת על אשר למדנו מספר מאורות הדף היומי, וכעת, בשמחה רבה ובטוב ליבב, נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. בסייעתא דשמיא, כהרגלנו מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו דף מיוחד ומרתק, דף למד ממסכת קידושין. נחזור, נשנן ונתמצת את הדף אשר למדנו, לאחר מכן נשיב על שש השאלות ששאלנו בסיום השיעור. השאלות והתשובות יסייעו אף הם בסייעתא דשמיא לזכור וללמוד את הדברים. תלמוד תורה שהוא כנגד כולם. התחלנו את לימודינו בדף חפתי תמוד ב' תנו רבנן, הוא ללמוד ובנו ללבוד, יש לו נכסים כדי לשלם עבור לימוד אחד מהם, הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר, אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו, בנו קודמו. כמו המעשה ברווח הבר יעקב ששלח את בנו רבי יעקב ללמוד תורה אצל אביי, מפני שהיה סבור שבנו מחודד ממנו, כאשר ראה שאין השמועות מחודדות בפיו, הלך במקומו. וכשבא לבית מדרשו של אביי, היה שם מזיק שהזיק אפילו שניים יחד ואפילו ביום, וציווה אביי שלא ייתנו לרווח המקום ללון בכדי שילון בבית המדרש, ומתוך חסידותו יעשה לו נס ויהרוג את המזיק. כך עשה, ונדמה המזיק לו כתנין, כנחש עם שבעה ראשים, ובכל קריאה שקרא רווחה בתפילתו, כדי לבקש מבורא עולם שיציל אותו מאותו מזיק, נשר לאותו מזיק ראש אחד עד שערגו. למחר אמר להם, שילולי שנעשה לו נס היה מסתכן. תנו רבנן, בתחילה ילמד תורה ואחר כך יישא אישה, ואם אי אפשר לו בלא אישה, יישא אישה ואחר כך ילמד תורה. ולהלכה, לרבי יהודה בשם שמואל יישא אישה ואחר כך ילמד תורה, לרבי יוחנן ילמד תורה ואחר כך יישא אישה. כי אדם עם רחיים על צווארו, איך יעסוק בתורה? אומרת הגמרא שבעצם אין כאן מחלוקת, אלא שמואל אמר זאת לבני בבל שעולים ללמוד תורה בארץ ישראל ואין צורכי הבית מוטלים עליהם, ולכן תחילה יישאו אישה כדי שילמדו בלא עירור, ורבי יוחנן אמר כן לבני ארץ ישראל שלומדים במקומם, שאם תחילה יישאו אישה, יבטלו צורכי הבית מלימודם, ולכן ילמדו תורה תחילה ואחר כך יישאו אישה. אמר רב הונא, בן 20 שנה ולא נשא אישה כל ימיו בעירור עבירה ומעשה שיבי רב חיסדא את רב אמנונה לפני רב הונא, וכשראה שאינו נשוי כי לא פרס סודר על ראשו, אמר לו שלא יראה פניו עד שינשא. אמר רבא, וכן תנא דרבי ישמעאל, עד 20 שנה יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לאדם שיישא אישה, כשהגיע ל-20 אומר טיפח עצמותיו לשון כללה. אמר רב חיסדא, אני עדיף מחבריי מפני שנישאתי בגיל 16 שנים, אם הייתי נישא בגיל 14 יכולתי להתגרות בשטן ולא הייתי ירא שיחטיאני. אמר רבא לרב נתן בר עמי, היה זהיר להוכיח את בנך בעוד ידך תקיפה עליו, ונחלקו תנאים באיזה גיל זה. נאמר בפסוק, חנוך לנער על פי דרכו, דרך שיתנהג בכל ימיו, ונחלקו רבי יהודה ורבי נחמיה, איזה הוא זמן נערותו. אחד אומר מ-16 עד 22, ואחד אומר מ-18 עד 24, אבל פחות מזה, אין בו דעת לקבל תוכחות כל כך, ויותר מזה, אין להרבות שם היבעת. תניה, האב חייב ללמד את בנו רק מקרא, ופירש רבה שהכוונה לתורה, אבל נביאים וכתובים משנה ותלמוד, אינו חייב ללמדו, אלא ילמד הבן בעצמו. נחלקו התנאים, עם אבי האב, חייב ללמד את נכדו. מנדה אמר, אחד סובר שחייב, ולומד זאת מדכתיב, והודעתם לבניך ולבני בניך. מנדה אמר, שני סובר פטור, ולמד זאת מדכתיב, ולימדתם אותם את בניכם ולא את בני בניכם. המנדה אמר שחייב, ממעט את בניכם ולא את בנותיכם. המנדה אמר שאמר פטור, למד זאת מלבני בניך, שהמלמד בנו תורה, כאילו לימד לו ולבנו עד סוף כל הדורות. רבי יהודה בשם שמואל סבר, כמו המנדה אמר, שחייב אדם ללמד את בן בנו, כמו המעשה שהיה בזבולון בן דן, שלימדו אבי אביו מקרא משנה תלמוד הלכות ואגדות. אמר רבי יהושע בן לוי, כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב, כאילו קיבלה בהר סיני, שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך, וסמיך ליום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. צריך למהר לקחת את בנו ללמוד תורה, כמעשה ברבי יהושע בן לוי, שעטף ראשו בסדין שאינו ראוי לצאת בו, ומיהר לקחת בנו לתלמודו, מפני שהמלמד בנו תורה כאילו קיבלו מהר חורב. הפכי הברבא לא טעם אפילו אומצה, מעט בשר בגיחלים שהיו רגילים לטעום בבוקר לפני שחזר עם בנו על תלמודו, ולימד אותו עוד פסוק חדש נוסף. וכן ברבא ברבונה לא טעם אומצה לפני שלקח את בנו לבית המדרש. אמר רב ספרא בשם רבי שוע בן חנניה, מהי דכתיב ושיננתם לבניך, אל תקריא ושיננתם אלא ושילשתם. שלעולם ישלש אדם ימיו, ימי השבוע, שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד, ואין לפרש שישלש שנותיו, שהרי אינו יודע כמה יחיה. הראשונים נקראו סופרים, כיוון שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, שהיו אומרים שעות דבף של המילה גחון זה חציים של אותיות ספר תורה, והמילים דרוש דרש, חציים של תיבות. המילה והתגלח, חצי התורה בפסוקים. האות עין של הפסוק בתהילים יחרסמן החזיר מיער, וחציים של אותיות בתהילים. והוא רחום יחפר אבון, חציים של פסוקים. הסתפק רבי יוסף, האם האות דבף של המילה גחון זה מהצד הראשון של ספר תורה או מצד שני? כי מקובל היה בידו שהאותיות בספר התורה מספרם זוגי. אי אפשר למנות כמו שמנה רבא בר ברכנא במקום אחר, זאת מפני שהיום אינם בקיאים בחסירות ויתרות. עוד הוא הסתפק האם המילה והתגלח מצד ראשון של ספר תורה או מצד שני. ואמר לאבא יש אין לנו בקיאים למנות אף לא את הפסוקים. וכגון הפסוק ויאמר השם אל משה הנה אנוכי בא אליך באב וענן שבבבל זה פסוק אחד. ורבך הברד העיד שבארץ ישראל מחלקים אותו לשלושה פסוקים. תנו רבנן, בספר תורה יש 5,888 פסוקים, בתהילים יש 8 פסוקים יותר, ובדברי הימים יש 8 פסוקים פחות מן התורה. תנו רבנן ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם דבר, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד, שנאמר אמור לחוכמה אחותי, שתהיה בקי בחוכמה כפי שברור לך שאחותך אסורה. ואומר בפסוק, קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח ליבך, ואומר כחיצים ביד גיבור כן בני הנאורים, דהיינו שצריך הרב לשנן ולחדל לתלמידיו, המשולים לחיצים את תלמודם. ואומר חיצי גיבורים שנונים, ואומר אשרי הגבר דהיינו הרב אשר מילא את השפטו מהם, מאילו התלמידים לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער, ופירש רב חייא ברבה, שאפילו אב ובנו ורב ותלמידו כשעוסקים בתורה נעשים תחילה כאויבים, מתוך שמקשים זה על זה, ולבסוף נעשים אוהבים שנאמר, על כן יאמר בספר מלחמות השמת ואב וסופה ודרשינן, שמלחמה הבאה על ידי ספר יש בסופה אהבה. תנו רבנן ושמתם את דבריי אלה סם תם, סם מושלם, שנמשלה תורה כסם חיים. משל לאדם שהיכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטייה על מכתו ואמר לו, כל זמן שהרטייה על מכתך יכול מה שענעתך. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אינכן נמסרים בידו שנאמר, אלו אם תתפסת. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו שנאמר לפתח חטאת רובץ. וכל מסעו ומתנו של יצר הרע באדם הוא להחטיאו שנאמר, ואליך תשוקתו. תעסוק בתורה, אתה מושל בו שנאמר ואתה תמשול בו. תנו רבנן, קשה יצר הרש אפילו בוראו קראו רע, שנאמר, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אמר רבי יצחק, יצרו של אדם חדש עליו בכל יום, שנאמר רק רע כל היום. ואמר רבי שועה בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופר השל הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. תנא דבי רבי ישמעאל, אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש, איום הוא קשה כברזל מתפוצץ שנאמר, הלא כל דברי כאש נאום השם, הוא חפתיש יפוצץ סלע. ואם הוא קשה כאבן עם מוח שנאמר, אוי כל צמא לכו למים, דהיינו לתורה שנמשלה למים. ואומר, אבנים שחקו מים. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, כעת נשיב על 6 השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, מדוע נצרח ללמד שחייב לבדות אם יש לו כמה בחורים מכמה נשים והרי הם פטר רחם? אז מבינים את זה לבד. התשובה, להשמיענו שלא נלמד בגזירה שווה מנחלה שיצטרכו גם כאן ראשית עונו, ואז הוא יצטרך לבדות רק בחור אחד. שאלה שנייה להלכה, מה יעשה קודם, יישא אישה או ילמד תורה? התשובה, לרשי בני בבל יישאו אישה תחילה ובני ארץ ישראל ילמדו תחילה ולתוספות להפך. שאלה שלישית, מה לומדים למעט מהמילה בניכם? התשובה לתנא אחד למעט בני בניכם, ולתנא הסובר שחייב כן סבא ללמד את נכדו, זה בא ללמד בניכם ולא בנותיכם. שאלה רביעית, מה דרשו חזל מהמילה ושיננתם? התשובה, מלשון ושילשתם, שישלש שנותיו, שליש למקרא, שליש למשנה ושליש לתלמוד, וכן שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. מה לומדים מהפסוק, אמור לחוכמה אחותיית, וכיצד זה משמע מהפסוק? התשובה, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, וביהי רש"י שהכוונה ללמוד שתהיה בקי בתורה כפי שאתה בקי באחותך שהיא אסורה לך, ומהמשך הפסוק ומדע לבינה תיקרא שתהיה ידועה לך. שאלה אחרונה על הדף אשר למדנו אתמול, מה נדרש מהמילה ושמתם? התשובה היא מלשון שמתם, שנמשלה התורה לשם חיים, כך אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף למד ממסכת קידושין. וחי את החי וראי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ג' בחודש ניסן תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלו הוא דף למד א' ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד עמוד ב', 20 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים, מן המילים לעשיו אישה. מן המילים הללו בשיאת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נשמח, נגיל ונצליח. בברייתא לאל בדף חפתי תמוד א', שנינו שאחד מחיובי האב לעשות לבנו, זה לעשיו אישה. מבררת הגמרא מנהלן, מנין לנו שאב חייב לעשיו אישה לבנו? מבררת הגמרא דכתיב, בדברים ששלח ירמיה לעם ישראל הנמצאים בבבל, לומר להם שהגלות תימשך זמן רב, ולכן, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים. ספר ירמיהו פרק חפתי פסוק ו'. כלומר, אל תימנעו מלקחת נשים ולקבוע את ישיבתכם שם. ובדרך אגב אנחנו למדים שאב הוא שלוקח אישה לבנו. ולאל כאשר ביארה הגמרא את שאר חיובי האב לבנו, למולו ולבדותו וכולי, יוסיפה וביארה, מניין שהאישה אינה חייבת לעשות כן לבנה. אבל כאן בנוגע לחיוב לעשיו אישה, הגמרא אינה מבררת מניין שהאישה אינה חייבת לעשות זאת לבנה. מדוע? משיב הרן, משום שסברה פשוטה היא שאישה פטורה מלעשיו אישה לבנה. מאחר ואפילו חיובים שהם מן התורה, כמו ללמדו תורה ולבדותו, פטורה האישה, מהטעם שהיא עצמה אינה מצווה לקיים את המצווה היא. אם כן, כל שכן החיוב לעשיו אישה, שאינו אלא מדברי קבלה, יש לפוטרה מאותו הטעם, כיוון שהיא עצמה אינה מצווה להינשא, מאחר והיא פטורה מפריה וריביה. והפסוק הזה בספר ירמיה משמע, שכשם שאב חייב להשיא את בנו, כך הוא חייב גם להשיא את ביתו. לכן שואלת הגמרא, ביש למה בנו מובן הדבר שחייבו הוא להשיאו אישה, שכן בידו, בידי אב לחפש לו אישה, שרי דרכו של איש לחזר אחר אישה. אלא ביתו כיצד חייב האב להשיא את ביתו, וכי בידו היא, וכי בידו הדבר לעשייה לאיש, הלא אין הדרך לחזר ולבקש מאיש לשאת אישה. מתרץ את הגמרא אחי כאמר לו, כך כוונת הנביא ירמיה לומר לישראל, ניתן לה מידי ולבשי וניחסיה, שייתן אדם לביתו מעט ממון וכן ייתן לה מלבושים להתכסות בה, כי איך דקפצו עלי אינשי, כדי שיקפצו עליה אנשים לשאת אותה לאישה. אומרת הגמרא שנינו בברייתא לאל שאב חייב לבנו ללמדו אומנות. מבררת הגמרא מנהלן שאב חייב ללמד את בנו אומנות. מבררת הגמרא אמר חזקיה דאמר קרא ספר קהלת פרק ט' פסוק ט', ראה חיים עם אישה אשר אהבת. דהיינו ראה הוא למד אומנות להתפרנס ולחיות ממנה עם האישה, הוקשה אומנות לאישה, הושוותה אומנות לאישה בפסוק הזה. ולכן אם אישה אמור בפסוק ממש היא הכוונה לאשתו של אדם, אז כשם שחייב האב לבנו לעשיו אישה כמבואר לאל, כך חייב ללמדו אומנות. ואם תורה היא, אם אישה אמורה בפסוק זה רמז על התורה ולומר שתקנה לך אומנות ותעסוק ביחד עם עסקך בתורה, אז כשם שחייב האב ללמדו תורה, כך חייב ללמדו אומנות. כאמור במסכת אבות פרק ב' משנה ב', יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון. ובספר המקנה הוא מסתפק האם האב חייב ללמד גם את ביתו אומנות, ובתחילה רצה לתלות זאת בפירוש אישה אמור בפסוק, כי אם הכוונה לאישה ממש, אז כשם שאב חייב להשיא את ביתו, כמה מבואר בגמרא לאל, כך חייב גם ללמדה אומנות. אבל אם הכוונה לתורה, אז כשם שאינו מלמדה תורה, גם אינו חייב ללמדה אומנות. אבל לבסוף הכריע שאב חייב ללמד את ביתו אומנות, מאחר והפסוק קורא ללימוד האומנות חיים. ואישה צריכה חיים כמו האיש, ואף על פי שבעלה חייב במזונותיה, מכל מקום, במה תתפרנס אם תתלמן או תתגרש. אומרת הגמרא שנינו בברייתא לאל, ויש אומרים שאב חייב ללמד את בנו אף להשיתו בנהר. שואלת הגמרא מה הייתה, מה מדוע צריך אב ללמד את בנו לשחות בנהר? מתרץ לגמרא חיותהו, מאחר שחיי בנו תלויים בזה, כיוון שאם לא ידע לשחות שמה כאשר יפליג בספינה, תטבע הספינה וימות. ממשיכה הגמרא לפרש את הברייתא. שנינו בברייתא רבי יהודה אומר כל אב שאינו מלמדו לבנו אומנות, הרי זה מלמדו ליסטות, מלמדו גזלנות. תמאה הגמרא ליסטות צל כדאי תך, וכי עולה על דעתך לומר שבכך שאין אב מלמדו אומנות ומלמדו ללסתם את הבריות? מבארת הגמרא אל הכוונת רבי יהודה לומר שאם האב אינו מלמד את בנו אומנות להתפרנס בה, נחשב הדבר כאילו מלמדו ליסטות, כיוון שסופו שילסתם את הבריות בשביל פרנסתו. שואלת הגמרא מהי בעיניי ובאיזה מקרה נחלקו רבי יהודה ותנא קמא? הן אב תנא קמא סובר שצריך האב ללמד את בנו אומנות, ומה הוסיף רבי יהודה? משיבה הגמרא איכא בעיניי הוא, תנא קמא ורבי יהודה נחלקו במקרה דאגמרי איסקא, כאשר האב לימד את בנו להתפרנס ממשלוח יד במסחר. לדעת תנא קמא, מאחר ולימדו להתפרנס יצא ידי חובתו, ואף על פי שמי שעסקו במסחר לפעמים אינו מוצא במה לעשות סחורה, מכל מקום ימצא בעסק הזה כדי מחייתו. אבל לדעת רבי יהודה, חייב האב ללמד את בנו דווקא אומנות, מאחר ובזמן שלא ימצא בן במה לסחור, יעמוד וילסתם את הבריות. ובתוספות ריא הזקן הוא כותב שהחיסרון בעיסוק במסחר זה שלפעמים עלולו להפסיד בו, מה שאין כן באומנות שאינו מסכן את כספו. וכותב המאירי, חיוב האב ללמד את בנו אומנות אינה, אלא אם אינו מלמדו תורה. אבל אם לימדו תורה אינו צריך ללמדו אומנות, לפי שאם יש תורה, יש קמח. ודברי הברייתא נשנו לצדדים, כלומר, או שמלמדו תורה, או שמלמדו אומנות. אבל המאירי מביא שיש סוברים שאף חייב ללמד לבנו את שתיהם, גם תורה וגם אומנות. אלא שאף לדעה זו, אם לימדו תורה, גם לדעת רבי יהודה יצא ידי חובה, אם ילמדנו עסקה. ממשיכה הגמרא לבאר את המשנה, שנינו בדין השני של המשנה, כל מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייבין. מברר את הגמרא מה הפירוש של הפסקה במשנה, כל מצוות האב על הבן. הילי, מה אם נפרש שבכוונת המשנה לומר, כל מצוות הדמחייב אבא למעבד לברי, כל המצוות המוטלות על האב לעשות לבנו כגון למולו ולבדותו, אם כן כיצד נאמר על דין זה שאחד אנשים ואחד נשים חייבין? וכי האם נשים חייבות לעשות את המצוות הללו לבניהם? והתניא שנינו בברייתא ליל, האב חייב בבנו למולו ולבדותו. מדייקת הגמרא, אביו אין, אביו חייב למולו ולבדותו כאמור בברייתא, אבל אמו לא, היא אינה חייבת. בערת הגמרא אמר רב יהודה, אחי כאמר, כך תתפרש המשנה, כל מצוות האב המוטלות על הבן לעשות לאביו, כגון כיבוד אב ומורה אב, אחד אנשים ואחד נשים חייבין. מביאה הגמרא ראיה וסיוע לברייתא מדברי המשנה. תנינא להד אתנו רבנן, שנינו במשנה הזו, סיוע וסעד למה ששנו רבנן בברייתא להלן. ולכן אותה ברייתא היא עיקר והלכה כמותה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ג', איש אמו ואביו תיראו. לכאורה, אין לי אין במשמעות הפסוק הזה, אלא איש, שהאיש חייב במורה אביו ואמו, אישה מניין, מניין שגם בת חייבת בכיבוד אב ואם. אומרת הגמרא, אומרת הברייתא, אך כשהוא אומר תיראו בלשון רבים, הרי כאן שניים. משמע שהציווי נאמר לשניים, לאיש ולאישה, ושניהם חייבים במצווה הזו. והראיה שמביאה הגמרא מהמשנה לברייתא מתייחסת לדין זה בלבד, שאחד אנשים ואחד נשים חייבים במורה, והוא הדין בכיבוד אב ואם. אלא שהברייתא ממשיכה ומבארת שלא כל הנשים חייבות בכיבוד אב ואם, כי האישה הנשואה שמשועבדת לבעלה פטורה, ואין חיוב באישה אמור אלא בבתולה או גרושה ואלמנה, וכדלהלן. שואלת הברייתא, אם כן שאף האישה חייבת, מה תלמוד לומר מפני מה נאמר איש שמשמעו לפטור את האישה? תרצת הגמרא, לפי שהאיש סיפק בידו לעשות, יש ביכולתו לקיים את המצווה הזו ואין מי שיעקב בידו, לפיכך חייבה אותו התורה תמיד. אבל אישה נשואה אין סיפק בידה לעשות, אין ביכולתה לקיים מצווה זו מפני שרישות אחרים עליה, כיוון שהיא משועבדת לבעלה, לפיכך היא פטורה בעודה נשואה. אבל אם אינה נשואה, היא חייבת בכך כמו איש. ותוספות בדיבור המתחיל שיש מבארים שטעם הפטור כאשר רשות אחרים עליה, כיוון שמחמת כן היא נמצאת אצל בעלה, ואינה מצויה אצל הוריה לשמשם. ואם הבעל אינו מקפיד, חייבת האישה בכל דבר שאפשר לה לעשות, כמו האיש, כך אומר השח ביורה דעה סימן רי שמם. וכתב בספר חסידים שאם הבעל טוב, יאמר לאישה לעשות את צורכי האב קודם. שואל הרעם, לכאורה יש להקשות, הרי בפסוק איש אמו ואביו תיראו, מדובר במצוות מורה, ומצוות מורה היא רק שלא יושב במקומו ולא ידבר במקומו ולא יסתור את דבריו. ודברים אלו גם בידי האישה לעשות. והחילוק בין איש שאין רשות אחרים עליו לבין אישה שרשות אחרים עליה, אינו שייך אלא במצוות כיבוד שעיקרה עשיית שירות ושימוש. מבאר הרעם בספר ויקרא שמכיוון שהמקראות סותרות זו את זו, שכן מהמילה איש יש למעט אישה ואילו מהמילה תיראו משמע לרבות גם את האישה, אנחנו צריכים לחלק שכאן מדובר בנשואה שרשות אחרים עליה וכאן מדובר בגרושה שאין רשות אחרים עליה. וחילוק זה אינו שייך אלא במצוות כיבוד ולא במצוות מורה. על כורחנו לומר שאם אין עניין בפסוק למצוות מורה, תנאו למצוות כיבוד. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי דברבין, אמר רב, אומר רבי דברבין בשמו של רב, אם נתגרשה האישה מבעלה או נתלמנה ממנו, שניהם שווים, האיש והאישה שווים בחיוב כיבוד אב ואם, וחייבת האישה כמו האיש. והחידוש הוא שאין אומרים הועיל וכבר הייתה נשואה נפטרה מן המצווה שוב היא פטורה לעולם, וגם לאחר גירושיה היא תהיה פטורה, אלא מחדש לנו רבי דברבין בשמו של רב שהיא חוזרת לחיובה. הביאה הגמרא ברייתות העוסקות בגודל מעלת מצוות כיבוד אב ואם ומוראם. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא שמופיע במסכת בבא מציע דף ל"ב עמוד א', וכן בתורת כהנים בפרשת קדושים. לגבי אב ואם נאמר בספר שמות פרק כ' פסוק י"א, כבד את אביך ואת אמך. וכן נאמר כלפי הקדוש ברוך הוא בספר משלי פרק ג' פסוק ט', כבד את השם מהונך. כדרך שציווה על כבוד שמו הגדול, כך ציווה על כבודם של אב ואם. ובכך השווה הכתוב, השווה המקרא, כיבוד אב ואם לכבוד המקום, לכבוד הקדוש ברוך הוא. כלומר שחשוב כיבוד אב ואם ככיבוד המקום. אמר שם מסביר שהכוונה שלכן נאמרו שניהם באותו לשון כדי לומר לך שעל פי שורת הדין יש להשוותם לפי ששלושתם שותפים בו, ולכן המכבד את הוריו כאילו כיבד גם את המקום כמבואר להלן. כמו כן ממשיכה הברייתא ואומרת לגבי אב ואם, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ג' איש אמו ואביו תיראו, ונאמר כך כלפי הקדוש ברוך הוא בספר דברים פרק ו' פסוק י' ג' את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. אף כאן למדנו שישווה כתוב מוראת אב ואם למוראת המקום. וכן לגבי אב ואם נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק י' ז' מקלל אבי ואמו מות יומת, ונאמר כלפי הקדוש ברוך הוא בספר ויקרא פרק ט' ו' פסוק ב' איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו. בכך ישווה כתוב איסור ברכת אב ואם, כלומר קללתם, זה כתוב פה בלשון סגי נהור, לברכת המקום. אבל בהכאה, באיסור הכאת אב ואם האמור בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ט"ז, הוא מכה אבי ואמו יומת, אף על פי שהדבר חמור ביותר, מכל מקום. ודאי אי אפשר להשוותם, כיוון שלא שייך הכאה כלפי מעלה. והמקנה מבאר שכוונת הגמרא, שבמקלל מאחר ואיסורו שייך אף כלפי מעלה, הושבו עונשם ונאמר בשני מות יומת שזה בסקילה וזה בסקילה, אבל בהכאה שאינו שייך כלפי מעלה ואי אפשר להשוותם, לא החמירה כל כך התורה בדינו ואין עונשו, אלא בחנק. אומרת הברייתא וכן בדין, וכך שורת הדין מחייבת להקיש, להשוות כבודם ומוראם של אב ואם לקדוש ברוך הוא, שהרי שלושתן שותפים בו, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו שותפים ביצירתו. כמו ששנינו בברייתא במסכת נידת דף למד א' עמוד א', תנו רבנן. שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. אביו מזריע לובן שממנו עצמות וגידים וציפורניים ומוח שבראשו ולובן שבעין. אמו מזרעת אודם שממנו אור ובשר ושערות ושחור שבעין. הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסטר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור פה ואילוך רגליים ובינה והשכל. כך מביא רש"י את הברייתא הזו במסכת נידה בדיבור המתחיל שלושה שותפים הם. ברייתא נוספת באותו עניין תנו רבנן. מסכת נידה דף למד א' עמוד א'. שלושה שותפים הם באדם ביצירתו של האדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקדוש ברוך הוא, על כך מעלה אני עליהם מחשיב אני להם את הדבר כאילו דרתי ביניהם בין האב והאם וכיבדוני. אמר שם מסביר זאת על פי דברי חז"ל במסכת סוטה דף י"ז עמוד א', איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם, ואב האם שיצא מהם וגידלו בן כשר כזה, שחייה היא להם וכאילו הקדוש ברוך הוא דר ביניהם, לפי שמכבוד הקדוש ברוך הוא שאדם מקבל את ציוויו ומכבד את אביו ואת אמו. ולכן, הגרסה לפי הפירוש הזה, כאילו דרתי ביניהם וכאילו כיבדני הבן. אומרת הגמרא תניא שנינו בברייתא מופיעה במחילתא, רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, הקדוש ברוך הוא שהבן נוטה בדעתו להיות מכבד את אמו יותר מאת אביו. מפני שמשדלתו בדברים, מפתה אותו ומדברת על ליבו. לפיכך, הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לכיבוד אם, שנאמר בספר שמות פרק כ' פסוק י' ב' כבד את אביך ואת אמך. וכן גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני שמלמדו תורה ומייסרו שילך בדרך הישר. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האב, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ג' איש אמו ואביו תיראו, כדי לזרז את האדם אף על מורה האם. אומרת הגמרא בדף למד א' עמוד א', תני תנא קמיה דרב נחמן, שנה שונה הברייתות לפני רב נחמן את הברייתא דלהלן. בזמן שאדם מצייר את אביו ואת אמו כביכול, אמר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שלמלא דרתי, שכן אילו הייתי דר ביניהם, ציירוני בוודאי היו מצערים גם אותי. הביאה הגמרא מאמרים בעניין מציאות השם. אמר רבי יצחק, כל העובר עבירה בסתר, הרי זה כאילו דוחק את רגלי השכינה, כלומר, כאילו הוא אומר שאין השגחת הקדוש ברוך הוא באותו מקום, ואינו רואה בו ומכיר במעשיו, שנאמר בספר ישעיה פרק ס"ו פסוק א', כה אמר השם, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, כלומר, שכינתי נמצאת בכל מקום בשמיים ובארץ, וזה שמסתתר בעת עשיית העבירה ואינו רוצה שיראוהו, הרי הוא כאילו דוחק את רגלי הקדוש ברוך הוא ואומר שאינו נמצא כאן. ומבאר המהרש"א שמאחר אותו חוטא, מתבייש מבני אדם, שהרי לכן הוא אינו עובר בפרסיה לבסתר, אם כן נדמה לו כאילו השם יתברך אינו שם ואינו רואה במקום הסתתר. נמצא שבמחשבה זו הוא דוחק את רגלי השכינה כאילו אינם על הארץ, שכן הפסוק מעיד והארץ אדום רגלי. כותבים התוספות בדיבור המתחיל כל העובר, שלא נאמר שהעובר עבירה הוא כדוחק רגלי השכינה, אלא באדם שיכול לחוף את יצרו ולא לעבור את העבירה, אבל אם אינו יכול להתגבר על יצרו, אדרבה, יסתתר בעת עשייתה. כנאמר במסכת חגיגה דף ט"ז עמוד א', אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים ויתעטף שחורים, ויעשה מה שליבו חפץ ואל יחלל שם שמיים בפרסיה. אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה כדרך גאווה, שנאמר על הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. והמהלך בקומה זקופה נראה כדוחק את רגלי השכינה ואומר שאין לה מקום שם. ובטור בשולחן ערוך בסימן ב' לא הוזכר שיעור 400 לעניין הליכה בקומה זקופה, אלא נפסק שאסור ללכת בקומה זקופה כלל, משמע שאפילו פחות מ-400 אסור. ושיעור הסקיפה שאסרו כתב בשולחן ערוך הרב שהולך זקוף כל כך עד שאינו יכול לראות למטה סמוך לרגליו. למחמת זאת הוא צריך ללכת בנחת כדי שלא ייקשל בהליכתו. הוא מוסיף שאף על פי כן לא יחופף את עצמו יותר מדי, אלא במידה בינוני דיינו שיראה את האדם הבא מולו בלי שיצטרך לזקוף את עיניו למעלה יותר מדי. המהרש"א מבאר שהאדם הוא המרכבה והשכינה למעלה על ראשו, וזה שהולך בקומה סקופה, הרי הוא זוקף ראשו למעלה ודוחק את רגלי השכינה אשר על ראשו. לעומת זאת אדם המתנהג בשפלות ונמיכות רוח, נאמר להפך. מרום וקדוש אשכון ודקה ושפל רוח, משום שהוא מוריד את השכינה למטה לארץ. פסוק בספר ישעיה. אומרת הגמרא, רב הונא ברי דרב יהושע, לא מסגי לא היה מעליך 400 בגילוי ראש, כי אמר שכינה למעלה מראשי ואין מן הראוי לעמוד לפניו בגילוי ראש. הפוסקים נחלקו אם כיסוי הראש הוא חיוב לכל אדם או שאינו אלא מידת חסידות. בספר המני כתב שאיסור גמור ללכת בגילוי ראש, וכך הכריע בית יוסף באור החיים סימן ח'. הוא מבאר שרב הונא שהשתבח בעצמו, שבחו היה על של מלבד הכיסוי התחתון על הראש הוסיף והתכסה גם בסעודה רוטלית, וזו מידת חסידות יתירה. ועל הדרכי משה פוסק את דברי הכל בו שכתב שאינו אלא מידת חסידות, ולפיכך השתבח רב הונא על שניזר מלהילך בגילוי הראש. רבינו פרץ סובר שלהיכנס לבית הכנסת בגילוי ראש זה איסור לדברי הכל. בשולחן ערוך הרב כותב שבזמן הזה שכולם רגילים לחסות את הראש אסור ללכת ואפילו לשבת בגילוי הראש משום צניעות. הביאה הגמרא דיני קדימה בכיבוד אב ואם. שאל בן אלמנה אחת שהיה יתום מאב את רבי אליעזר, מה הדין אם אבא אומר לי השקייני מים, ואמא גם היא אומרת לי השקייני מים, איזה מהם קודמת, מי מהם עליי לכבד תחילה? אמר לי, השיב לו רבי אליעזר, אנך כבוד אמך ועשה תחילה את כבוד אביך. מפני שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך, גם אמך חייבת בכבוד אביך, לפי שהוא בעלה. לפיכך כבודו קודם לכבודה. וההלכה הזו, שמכיוון שאף האם חייבת בכבוד האב, לכן כבודו קודם, ללמדת מדרשת הגמרא במסכת יבמות דף ה' עמוד ב'. בפסוק, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו. לעניין, שכיבוד אב אינו דוחה שבת, שכשם שכיבוד אב אינו דוחה שבת מאחר, ואתה ואביך חייבים בכבודי, כמו כן כיבוד אב קודם לכיבוד אם, מהטעם שאתה ואימך חייבים בכבודי. ככה תוסות שם במסכת יבמות. הלך ובא לפני רבי יהושע ושאלו את השאלה ששאל את רבי אליעזר. אמר לו כך, השיב לו רבי יהושע כדרך שהשיב לו רבי אליעזר, שכבוד האב קודם לכבוד האם. אמר לו, הוסיף היתום ושאל, רבי, אם נתגרשה עם מי שאינה חייבת עוד בכבוד אבי, מהו מה הדין? את מי עליי להקדים ולכבד? אמר לה, השיב לו רבי יהושע, מבין ריסי עיניך, מהסערות שעל האפפיים ניכר שבן אלמנה אתה, לפי שמרוב הבכי על מות אביך, נשרו ריסי עיניך. ממילא אינך שואל שאלה זו כדי לקיימה הלכה למעשה, אלא ללימוד גריידה. והתשובה לשאלתך היא שעליך לכבד את שניהם בשווה ולא להקדים את כבודו של אחד מהם לכבוד זולתו. ולכן, התל להם ביניהם מים בספל וקעקע להם כתרנגולין. קרקר להם כמו שמקרקרים התרנגולים כדי שיבואו לשתות. כלומר, ענך להם שיתלו לבד. רבי יהושע ישיבו בלשון שחוק ובדיחותה, כיוון שאף על פי שלא היה צריך לעשות, שאל אותו כמי שעליו לעשות. המהרש"א מבאר שהסיבה שאמר לו רבי יהושע להניח לפניהם את המים בספל שהוא כלי רחצה, כיוון שאינו יכול לתת לפני כל אחד מהם בכוס שהוא כלי שתייה, כי אסור לו להקדים אחד לזולתו, וחייב לתת להם מים רבים בבת אחת שיספיקו לשניהם, על כן ייתן להם בספל הרחיצה שהוא כלי גדול. ומשמע מרש"י שכבודם שווה ואין לו להקדים כבוד אחד מהם. רבי יוסף ביורה דעה סימן רי שמם כותב שיכול להקדים למי מהם שירצה. אומרת הגמרא, לידי מצוות כיבוד אב ואם הודו האומות גם על שאר המצוות. דרש אולה רבה, דרש אולה הגדול, הפיתחא דבי נשיא על פתח בית הנשיא. מהי דכתיב מהו ביור הכתוב בתהילים קל"ח, יודוך השם כל מלכי ארץ, כי שמעו אמרי פיך. יש לדייק בלשון של הפסוק, מאמר פיך לא נאמר, לא נאמר מאמר פיך בלשון יחיד, אלא אמרי פיך בלשון רבים. ומשמע, שרק לאחר ששמעו מלכי האומות דברים רבים, הודו להשם על דבריו, וחזרו בהם ממה שסברו בתחילה. אלא כך פירושו שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בער סיני את הדיברות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים, אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הוא דורש. אבל כיוון שאמר כבד את אביך ואת אמך, חזרו בהם והודו למאמרות הראשונות. כי אם חייב אדם לכבד את אביו ואמו, כל שכן שהוא חייב בכבודו של הקדוש ברוך הוא, שאף הוא שותף בבריאתו כאביו ואמו, וחייו ומותו מסורים בידו. וכך התפרש הפסוק, שלאחר ששמעו אומות העולם את שאר הדיברות ובהם כבד את אביך ואת אמך, חזרו והודו על כולם. כלומר, מהפסוק משמע שהאומות לא הודו מתחילה כששמעו דיבור אחד, אנוכי השם אלוקיך, עד ששמעו עוד דיברות. ובוודאי אין הכוונה לומר שכששמעו את הדיבור השני לא יהיה לך אלוהים אחרים, מיד הודו, כי מדוע שיודו בדיבור הזה יותר מהדיבור שלפניו? אלא בוודאי הכוונה שהודו לאחר ששמעו את הדיבור, כבד את אביך ואת אמך. ובמדרש העריך לבאר את תרותם של הגויים, וכך נאמר שמה, בבמית ברבה, בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל ואמר אנוכי השם אלוקיך, אמרו מלאכי אומות העולם, זה כמוני אומר, איזה מלך רוצה שיהיה אחר מכחיש? וכן הקדוש ברוך הוא בשעה שאמר לא יהיה לך, אמרו איזה מלך רוצה שיהיה לו שותף? וכן הקדוש ברוך הוא בשעה שאמר לא תיסה, אמרו איזה מלך רוצה שיהיו נשבעים בו ומשקרים? וכן הקדוש ברוך הוא בשעה שאמר זכור את יום השבת, אמרו איזה מלך רוצה שלא יהיו הבריות מכבדים את היום השביעי? אבל בשעה שאמר כבד את אביך ואת אמך, אמרו בנימוסות, בספר החוקים שלנו כתוב שכל מי שמכתיב את עצמו סגרון חייל למלך צריך להיות כופר באבותיו, וזה מכריז ואומר כבד את אביך ואת אמך, עמדו מכיסותיהם והודו לו. אומרת הגמרא, רבא אמר מאחה, מכאן נלמד שמחמת הדיברות האחרונות הודו האומות להשם על דבריו, שנאמר בתהילים קי"ט, ראש דברך אמת, יש להקשות וכי ראש דברך בלבד הם אמת ולא סוף דברך, אלא כוונת הפסוק לומר שמסוף דברך היינו מהדיברות המאוחרות של כיבוד אב ואם, ניכר שאף ראש דברך, הדיברות הראשונות, הם אמת. לאחר שהביאה הגמרא שאומות העולם מודים במצוות כיבוד אב ואם, מביאה הגמרא מעשיות בהקשר לכך. באו מיניהם מרבולה, שאלו בני הישיבה את רבולה, עד איכן כיבוד אב ואם, עד איכן צריכים להשתדל במצוות כיבוד אב ואם? אמר להם רבולה, צאו ראו, לכו והתבוננו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמה בנתינה שמו, וממנו תלמדו כמה יש להשתדל במצווה הזו, שפעם אחת ביקשו חכמים לקנות ממנו פרקמטיה ב-60 ריבו שכר, סחורה שיכול להסתכר במחירתה 600 אלף דינרי זהב, כלומר לאחר ניקוי ההוצאות שהיו לו בקנייתה, היה אמור להרוויח עליה עוד 60 ריבו דינרים. היה מפתח התיבה שבה הייתה מונחת הסחורה, מונח תחת מרשותיו של אביו, ואביו ישן ולא ציירו. לא העיר דמה בנתינה את אביו כדי ליטול את המפתח שלא לצערו. והתוספות בדיבור המתחיל והיה מביא מהירושלמי, שרגלי אביו היו פשוטות על גבי התיבה, ולכך גם לא יכול היה לשוברה. שואלים הראשונים, הרי אנחנו פוסקים לכמן בדף למד בית עמוד א', כמן דאמר שמצוות כיבוד אב ואם זה משל אב, ואין האב חייב לכבד את אביו משל עצמו, אם כן מדוע הסכים דמה בנתינה להפסיד ממון עבור כבוד אביו? אז התוספות ראש הרן והריטב"א מתרצים שאומנם אין חיוב להפסיד ממון עבור מצוות כיבוד אב ואם, אבל במקום שיש מניעת רווח, יש חיוב לכבד אב ואם, כפי שנלמד לכמן שהבן חייב להתבטל ממלאכתו בכדי לכבד את אביו ואמו. עוד מתרצים התוספות הראש והרן, שאף שאין חיוב לכבד את האב מממון עצמו, מכל מקום לצערו אסור, אף במקום שמפסיד ממון. ובשיטה שלא נודע למי הוא מתרץ, שאין כוונת הגמרא לומר שיש חיוב לנהוג כדמה בנתינה, מכיוון שדמה בנתינה נהג לפני משורת הדין בכך שהפסיד ממון עבור כבוד אביו, אלא כוונת הגמרא לומר שיש ללמוד קל וחומר מאותו הגוי שנהג לפני משורת הדין וכיבד את אביו. ממשיכה הגמרא ואומרת מעשה נוסף שהרה עם דמה בנתינה. אמר רב יהודה אמר שמואל, שאלו בני הישיבה את רבי אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם, אמר להם צאו ראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו, שביקשו ממנו חכמים לקנות אבנים לאפוד, אבנים שחסרו מהחושן שתלה על האפוד של הכהן הגדול, ב-60 ריבו שכר, שיכול היה להסתכר ממכירתם 60 ריבו דינרי זהב, רב כהנא מתני ב-80 ריבו. רב כהנא סובר שיכול היה להסתכר ממכירה זו 80 ריבו דינרי זהב. היה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציירו. הוסיף רבי אליעזר וסיפר לשנה אחרת, כעבור שנה נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו ששווה הרבה ממון. נכנסו חכמי ישראל אצלו לקנות ממנו את הפרה האדומה. אמר להם דמה, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, שאפילו מבקש מכם ממון רב, אתם נותנים לי בעבורה. אלא אף על פי כן, אין אני מבקש מכם, אלא את אותו סכום ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא אשר כיבדתי ולא יערתי אותו, כדי למכור לכם את האבן שביקשתם. מציין הריטב"א שמעשה זה הרה בימי בית שני, כיוון שבימי בית ראשון לא היו צריכים לפרה אדומה, מאחר והסתפקו מהפרה שעשה משה רבינו. כפי ששנינו במסכת פרה פרק ג' משנה ה', פרה הראשונה שעשה משה, ואת השנייה עשה עזרא שהיה בתקופת בית שני. אומרת הגמרא, מסחרו של דמה בנתינה עבור מצוות כיבוד אב, אנחנו מקבלים חיזוק לסחרן של בני ישראל. ואמר רבי חנינה, ומה מי שאינו מצווה על קיום המצוות ועושה ומקיימן, כך הוא מקבל שכר מאת הקדוש ברוך הוא, כדמה בנתינה הגוי שאינו מצווה על כיבוד אב ואם, וקיבל שכר רב על קיומה. אם כן ישראל שמצווה ועושה, על אחת כמה וכמה בוודאי ובוודאי ששכרו רב מאוד. ואמר רבי חנינה, גדול שכרו של מי שמצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. והסיבה שמצווה ועושה שכרו רב ממי שאינו מצווה ועושה, לפי שהמצווה דואג ומצטער בכל עת שמה ייקשל, וגם שיצרו מנסה להכשילו, אבל מי שאינו מצווה אינו דואג כל כך, כי אם יקשה עליו יניח את המצווה וילך. וכבר נאמר במסכת אבות פרק ה' משנה כ"ג, לפום צער האגרה, לפי הצער והקושי בקיום המצווה, כך מקבלים שכר. כך תוספות בדיבור המתחיל, גדול. התוספות ראש מוסיף שהרי הקדוש ברוך הוא אינו צריך כלום מכל המצוות, ואינם אלא כדי לזכותינו. לפיכך זה שמצווה ועושה, הרי הוא עושה את רצונו יתברך, אבל זה שאינו מצווה, אינו עושה רצון קונו, שהרי לא ציווהו. אלא שמכל מקום אפור ראוי לקבל שכר, כיוון שמטוב ליבו וחסידותו הכניס את עצמו לעשות את מצוות השם יתברך. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף מריש, מתחילה לפני שנודע לי מדברי רבי חנינא שהמצווה ועושה שכרו רב ממי שאינו מצווה ועושה. אבי אמינא הייתי רגיל לומר, מאן דאבא אמר לי, מי שיוכיח לי שהלכה כרבי יהודה דאמר שהסומה פטור מן המצוות, אביד נא יום התבה לרבנן, אעשה סעודה לתלמידי חכמים מרוב שמחה. דה, לא מפקדינה ואהבדינה, שהרי איני מצווה על קיום המצוות, כי רב יוסף היה סומה, לא עלינו, ואף על פי כן אני מקיימן. לפיכך שרי רב יותר, אבל אשתא דשמעית לה, כעת לאחר ששמעתי דאמר רבי חנינא גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אם כן אדרבה להפך, מאן דאמר למי שיוכיח לי דאין הלכה כרבי יהודה, אלא סומה חייב בכל המצוות, אז אביד נא יום התבה לרבנן, אז אעשה סעודה לתלמידי חכמים מרוב שמחה. וטעמו של רבי יהודה, שסומה פטור מן המצוות, מבואר בגמרא במסכת בבא קמא דף פז עמוד א', משום שנאמר בספר במדבר פרק ל"ה, פסוק כ"ד, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה. דרש רבי יהודה, כל שישנו במכה ובגואל אדם ישנו במשפטים, וכל שאינו במכה ובגואל אדם אינו במשפטים. דהיינו, הסומה שלדעת רבי יהודה אינו חייב מיתת בית דין על רציחה, כמבואר שם, אינו חייב בכל המשפטים, וממילא פטור הוא גם מכל מצוות האמורות בתורה, שכן הוקשו, הושבו המשפטים לחוקים, שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק א', וזאת המצווה, החוקים והמשפטים. הראשונים, הרמב"ן, הריטב"א והר"ן, מביאים בשם אגדה שרבי יוסף סימא את עיניו, משום שלא היה יכול לעמוד בעצמו שלא להסתכל מחוץ לדלת אמותיו. ובסדר הדורות הביא בשם ספר מקור חיים, שרבי יוסף ישב בבית אפל במשך 40 יום, ואז ציווה להביא לפניו אבני שיש והסתכל עליהם ונעשה סומה. הביאה הגמרא מעשה מכיבוד אם של דמה בנתינה. כי עתה רב דימי, כאשר הגיע רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, פעם אחת היה דמה בנתינה לבוש סרקון של זהב, בגד משי רקום בחוטי זהב. היה יושב בין גדולי רומי, ובעתה אמו וקראתו את מלבושו ממנו, וטפחה לו, הקטע אותו על ראשו וירקה לו בפניו, ולא החלימה על מעשיה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל ובאת בשם המדרש, שהייתה אמו מטורפת וחסרת דעה. ובים של שלמה כתב שמסוגיית הגמרא כאן יש להוכיח כדבריהם, שכן הגמרא מביאה את כל המעשה הזה כדי ללמוד ממנו עד איכן כיבוד אב ואם, שהרי מותר לבן למחות באמו שלא תעשה לו נזק בממונו וכל שכן בגופו, אלא אם כן כבר נעשה המעשה. על כל פנים, יכול הוא לטובה בדין, ואף יכול להשביע אותה אם תתחייב לו שבוע. אם כן, מה ראיה הביאו ממעשה שלא נעשה על פי ההלכה, אלא בוודאי מטורפת היה, ומשום כך לא יכול היה למחות בה או לגעור בה. אומרת עכשיו הגמרא שחשיבות מצוות כיבוד אב ואם נמדדת במאור הפנים שהיא נעשית. תני אבי מבריידי רבי אבאו. שנה אבי מבריידי רבי אבאו, יש פעמים שהבן מאכיל לאביו פסיוני, אוף יקר ושמן ממין הסלב, ואף על פי כן הוא תורדו מן העולם, תורד את עצמו מן העולם, כלומר הוא נענש, הוא חגון שנותן זאת לאביו בכעס ובצרות עין. וכן להפך, יש פעמים שהבן מתחינו נותן לאביו לטחון בריחיים שהיא מלאכה קשה, והם מביאו לחיי העולם הבא. ומקבל שכר טוב בעולם הבא על מעשיו, לפי שהוא מכבדו ומדבר על ליבו דברי ניחומים, ומטיל עליו את המלאכה בלשון רכה, ומראה לו שצורך השעה היא, שאינם יכולים להתפרנס בלא זה. ובתלמוד הירושלמי מובא מעשה שאירע בכל אחת מהדברים הללו. עשה באדם אחד, שהיה מאכיל את אביו תרנגולים מפותמים, פעם אחת שאלו אביו, מנין לך אלה? השיבו הבן, סבא, מה אכפת לך? תחון ואכול ושתוק, ככלבים הללו שאוכלים ושותקים. בדיבורים אלו הראה לאביו שקשה לו לכבדו. לפיכך, הוא יורש גיהינום. ושוב מעשה באדם אחד שמלאכתו הייתה תחינה בריחיים, והגיע צו לאביו להתייצב לעבודת המלך. אמר הבן לאביו, אבא, תחון אתה במקומי ופרנס את משפחתנו, ואני אלך תחתיך לעבודת המלך, כי היא עבודה שאין לה קצבה וכרוכה בביזיונות. נמצא שמכבדו את אביו בכך, לפיכך הוא יורש גן עדן. ויהיה הגמרא מעשה להוכיח שאפילו אדם גדול ותלמיד חכם חייב בכבוד הוריו. אמר רבי אבאו, כגון אבי מברי, אדם המקיים מצוות כיבוד אב כפי שמקיים אותה אבי מבני, קיים מצוות כיבוד כראוי. כיצד היה אבי ממכבד את אביו? חמשה בני סמכי אב אלי לאבי מבחיי אביו. חמישה בנים שנסמכו להוראה היו לו לאבי מבחיי אביו. והגמרא מדגישה את העובדה שבני אבי מנסמכו לומר, שבוודאי ידעו כיצד לכבד את אביהם ולרוץ במקומו לפתוח לאבי אביהם, ואף על פי כן לא הניח להם אביהם, כי רצה לקיים בעצמו מצוות כיבוד אב. כך מסביר המהרש"ב. עוד מסבירה מרשה, מה הכוונה בני סמכי שהיו סמוכים על שולחן אביהם אבימי, ויכול היה לצוות עליהם לעשות את מלאכתו במקומו, ולפתוח לאבי אביהם, ואף על פי כן לא הניח להם. אם כן אומרת הגמרא, חמישה בנים שנסמכו להוראה היו לו לאבי מבחיי אביו, ואף על פי כן כי אב ועתה רבי אבאו, כאשר היה ברבי אבאו לבית בנו אבימי וקרי אבבה, וקורא לו על השער, היה אבימי רעית ואז אילו פתח לי, רץ ופותח לו בעצמו, ואינו מניח לאחד מבניו לילך במקומו. ואמר תוך כדי מרוצתו, אין, כן, כן, כלומר אפתח כדי שידע אביו שהוא שמע את קריאתו. וכך היה אומר עד מתי עתה מת שהגיע לפתח הדלת. הוא לא הסתפק באמירה פעם אחת, כי רצה שאף אנשים שעמדו בחצר ולא שמעו אותו בפעם הראשונה שנה לאביו, ידעו שהוא רץ לקראת אביו, ויהיה ניכר כבודו. כך מסביר הבן יהוידע. יום אחד אמר לי אשקיין מיה, יום אחד ביקש רבי אבאו מבנו אשקייני מים. אולם, עד הייתי לי, עד שאבימי הביא לפניו את המים, נמנם רבי אבאו. גחי נתכופף אבימי, קאיה לי עד יתער. עמד לפניו עד שיתעורר כדי שיהיה מוכן להגיש לו את מבוקשו מיד. באותו זמן עמד כפוף לפני אביו, הסתיה מילתה, נעזר בידו הדבר, כלומר בזכות מצוות כיבוד אב, זכה להערה מן השמיים ודרש אבימי. הבין אבימי כיצד לדרוש מזמור אחד שבספר תהילים, שלא הבין אותו מקודם, והוא בתהילים עין תת, מזמור לאסף. רשי כותב שיש מפרשים שהיה קשה להבין ממדוע נאמר מזמור לאסף אלוקים באו גויים בנחלתך, הן יותר ראוי שהיה יאמר קינה לאסף על הדברים הנוראים המוזכרים בפרק הזה. הוא דרש כך, שאסף אמר שירה בירותו שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעיצים ובאבנים שבבית המקדש, ומתוך כך אותיר את עם ישראל לפליטה, שלמלא כן לא נשתייר מסוני ישראל שריד ופליט. המאירי כותב שרב אבימי דרש את המזמור בי"ב אופנים, וזוהי אחת מהם. ואילו התוספות והריטב"א פירשו את דרשת אבימי על פי מה שנאמר במדרש בתנא דבי אליהו, שכשראה אסף שהיה מבני קורח ששערי בית המקדש טבעו בארץ, שמח ואמר מי שעתיד להעלות את השערים האלו עתיד להעלות גם את אבי אבא. משל לשפחה ששאבה מים מן הבאר בקד של חרס, ונפל הקד לתוכו והייתה מצטערת ובוכה עד שהגיע שפחת המלך לשאוב מהבאר ובידה כלי של זהב ונפל אף הוא לתוך הבאר. באותה שעה התחילה השפחה הראשונה לשורר ואמרה, עד עכשיו הייתי סבורה ששום אדם לא יוציא את קדי מאחר והוא עשוי מחרס ואינו חשוב. אבל עכשיו מי שיוציא את הכלי של זהב, יוציא גם את קדי אמו. אומר המהרש"א שלפי הפירוש של התוספות ניתן להטעים, שמאחר ואבי משתדל מאוד במצוות כיבוד אב, ולכן זכה להבין את הדרשה הזו שאמר אסף משום כבוד בית אבותיו, הבלועים שיעלו עם שערי בית המקדש. ממשיכה הגמרא ודנה האם מותר לבן לקבל שירות מהוריו המתכבדים בכך. אמר לי, שאל אותו רב יעקב ברבוע לאביי, כגון אנא, שאני אהוב ביותר לאבי ואימי. עד העתינה מבי רב, שכאשר אני שב מבית המדרש, אבא מדלי להיקסה, אבא מגיש לי כוס, ואמא מזגה לי, ואמא מוזגת לי לתוכו. שאלתי, איכי היא אבית, כיצד אעשה, האם אקבל מהם ושתמש בהם? אמר לי, השיב לו אביי, מעיקר הדין יכול אתה לקבל מהם את השירות הזה, כי הם עושים זאת מרצון. אבל במקרה שלך, מאימך קביל ומאבוך לא תקבל. דכיוון דבר תורה הוא. חל שדעתי. מאחר והוא תלמיד חכם, אם תקבל ממנו שירות, יש לחשוש שלפעמים תהיה לו חלישות הדעת מזה. אפילו למאן דאמר לקמן בדף למד בית עמוד א', שבין האב ובין הרב שמחלו על כבודם, כבודם מחול, אין הכוונה, אלא שאינו חייב לכבדם, אבל אם הם רוצים לכבדו, אין כבודם מחול, כי בכך יש להם חלישות הדעת. כך מסביר המהרש"א. הר"ן כותב שאם אביו מקפיד ומבקש שיקבל ממנו, אפילו שהאב הוא בן תורה יקבל ממנו. מביאה הגמרא מעשיות מזהירות חכמים במצוות כיבוד אב ואם. רבי טרפון, אב אלה האימא, הייתה לו אימא זקינה, שהייתה רגילה דכל אימת דאבת בעיה למיסק לפוריה, שבכל עת שביקשה לעלות למיטתה גחין וסליק לה, היה רבי טרפון מתכופף כדי לעלות אותה על גבו. בכל אימת דאבת נחית, בכל עת שהייתה יורדת ממיטתה, נחתת אילויי, היה מתכופף ואימו ירדה על גבו. עתה וכמשתבח בי מדרשה, בא והשתבח בבית המדרש על מצוות כיבוד אם שהוא מקיים בהידור. אמרי אלה, אמרו לו החכמים לרבי טרפון, על אף כל תרחתך עדיין לא הגעת לקיים אפילו לחצי ממצוות כיבוד שצוותה התורה. כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא החלמת? וכי האם הרה פעם שזרקה עמך ארנק ובו מעות לתוך הים ונמנעת מלביישה על כך? אומר המהרש"א, עמידה בניסיון כזה שלא לבייש את הוריו אפילו במקום שיש בו חיסרון כיס, מהווה שלימות למצוות כיבוד אב ואם. כפי שאמרו חז"ל, ביותר צריך הכתוב להזהיר במקום שיש חיסרון כיס. ספר את הגמרא רב יוסף כי אב ושמע קל קרא דאימי כאשר היה שומע את כל פסיעותיה של אמו שמתקרבת לעברו התרומם ממקומו ואמר איקו מקמי שכינה דאתיה אעמוד מלפני השכינה שבאה הנה. כפי שאמרו לאיל בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. נמצא שבכיבוד אם גורם אדם להשראת השכינה וכאילו קיבל את פניה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמאה, אשרי מי שלא ראה את אביו ואת אמו שמתו קודם שגדל, כיוון שקשה מאוד לכבדם כפי הנדרש, וכשאדם נכשל הרי הוא נענש. אומרת הגמרא שעל עצמו אמר זאת רבי יוחנן שכן, כי איברתו אמו כשהתאברה אמו מת אביו, ולאחר שילדתו מתה אמו, וכן אביי אף הוא לא ראה את הוריו מימיו. שואלת הגמרא, איני וכי אכן לא ראה אביי את הוריו? אמר אביי, והרי אביי אמר הרבה פעמים אמרה לי אם, משמע שהכיר את אמו. ותרצת הגמרא, היא מרבניתי אביי, כשאמר אביי כך התכוון לאומנת שגידלה אותו והיה רגיל לחנותה אם. רבה סיעה ולי הייתה לו, היא אמא זקנה, יום אחד אמרה לי, בעינה תכשיטין, אני רוצה תכשיטים. עבד לעשה לרב אסי כבקשתה. שוב אמרה לו, בעינה גברה, אני רוצה להינשא לבעל. השיב לרב אסי, נעיין לך, יעיין ואחפש עבורך. אבל היא המשיכה וביקשה, בעינה גברה דשא פרקבתך, אני רוצה בעל שיהיה יפה ונאה כמוך. מכיוון שהבחין רב אסי שנטרפה דעתה וחשש שלא יוכל לכבדה כראוי, שבקה ואזה לארד ישראל, עזב אותה ועלה לארץ ישראל. אחר שהגיעה, שמדקה אז לאבטרי, אמו יצא בעקבותיו גם היא לבוא לארץ ישראל. עתה לקמי דרבי יוחנן, בר אבסי לפני רבי יוחנן, אמר לי, מה הוא לצאת מארץ לחוצה לארץ? האם הדבר מותר? אמר לי רבי יוחנן, אסור. הוסיף רב אסי ושאל, לקראת אמא מהו? כדי לקבל את פני אמי ולכבדה, אם מותר לי לצאת לחול? אמר לי, אומר לו רבי יוחנן, איני יודע. את רחפורתא המתין רב אסי מעט, ועד הרת החזר ובא לפני רבי יוחנן לשאול שוב, האם הוא יכול לצאת מארץ לחוץ לארץ לקראת אמו? אמר לי רבי יוחנן, אסי, נתרצית לצאת. אני מבין שברצונך לצאת ולשוב לבבל. אברכך שהמקום יחזירך את מקומך לשלום. אמר שם מבאר שרבי יוחנן ידע שרצונו של רב אסי לצאת כדי לקבל את פני אמו ואחר כך לשוב לארץ ישראל, ואמר לו, נתרצית לצאת ולכבד את אמך, המקום יחזירך לכאן לארץ ישראל לשלום. עתה לקמי דרבי אלעזר, בר רב אסי לפני רבי אלעזר ואמר לי, שאל לדעתו, האם חס ושלום דיל ממיר תחרתך, שמא חלילה רבי יוחנן כועס עליי שהפצרתי בו להתיר לי לצאת לארץ ישראל? אמר לי, שאל רבי אלעזר את רב אסי, מה אמר לך? כיצד השיב לך רבי יוחנן? אמר לי רב אסי, כך השיב לי רבי יוחנן, המקום יחזירך לשלום. אמר לי, אומר לו רבי אלעזר לרבי אסי, ואם איתה דרתך לא אבא, מברך לך. אם אכן רבי יוחנן היה כועס עליך, הרי שלא היה מברך אותך, מכיוון שברך אותך משמע שאינו מקפיד עליך. עד אחי ואחי, בעוד שרב אסי יוצא לחוץ לארץ לקראת אמו ועדיין לא הספיק לקבל את פניה, שמע לארונה דקעתי, שמע שנפטרה בדרך וארונה בא לארץ ישראל. הצטער רב אסי ואמר, אי ידי, אילו ידעתי לפני שיצאתי שנפטרה, לא נפקי, לא הייתי יוצא מארץ ישראל. ואף על פי שחיוב כיבוד אב ואם הוא בין בחייהם ובין לאחר מותם, מכל מקום כיבודם לאחר מותם אינו דוחה איסור יציאה לחוץ לארץ. כך אומר השיטה שלא נודע למי. ואילו תוספתרי הזקן כותב שבאמת אין חילוק בין כבוד מחיים לכבוד שלאחר מיתה, אלא שלצאת לקראת הארון אינו נקרא כבוד למת. אילו הרשש מבאר שכוונת רב אסי לומר שאילו היה יודע שתיצא אחריו ותמות בדרך, לא היה יוצא מבבל כלל, כי חשש שמא מתה מרוב צער על שעזב אותה, או מחמת תורח הדרך. מביאה הגמרא כמה ברייתות העוסקות בדיני כיבוד אב ואם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מכבדו הבן את האב בחייו ומכבדו גם במותו, שלא פסקה מצוות כיבוד במות האב. כתב בגיליוני הש"ס שמכאן נלמד שחובת אמירת קדיש אחר האב שכיבודו במותו היא קיום כיבוד אב ואם מן התורה. הרב עקיבא איגר מוסיף ומבאר שעניינים שהם כבוד וגדולה בעצמותם, כגון האמור בסוגיה לומר אבי מורי וכדומה, חייב גם לאחר מותו. אבל ענייני נחת רוח ומניעת צער, כי אין מאכילו ומשקהו, אין זה שייך לאחר מות אב. וכן לכבד את אשת אביו או את אחיו הגדול, שהוא כדי שלא יצטער אביו, אינו שייך לאחר מיתה. מבארת הגמרא את דברי הברייתא, כיצד הם אופני הכיבוד בחיי אביו ובמותו. מכבדו בחייו כיצד הנשמע בדבר אביו למקום, שמבקש דבר מאנשי מקום, ויודע שאנשי המקום מכבדים את אביו וישמעו לו אם מבקש את הדבר לצורך אביו, לא יאמר שלחוני בשביל עצמי או מהרוני בשביל עצמי או פטירוני בשביל עצמי, ואפילו אם הוא יודע שישמעו לו אף כשיבקש בזכות עצמו, אין לו לתלות הכבוד בעצמו, אלא יאמר את כולו בשביל אבא. דהיינו, שיאמר שלחוני ומהרוני בגלל אבי שהוא צריך אותי. אבל אם לא יעשו רצונו אלא כאשר יבקש מהם את בקשותיו בשביל עצמו, לא יבקש בשם אביו, שעל ידי סירובה מתגנה אביו. מכבדו במותו כיצד, היה הבן אומר דבר שמוע מפיו של אביו לאחר מותו, לא יאמר כך אמר אבא, אלא יאמר כך אמר אבא מרי, הרי ניק הפרת משכבו, כלומר שיבוא עליי הרע שראוי לבוא על נפשו. הגמרא נוקטת אב, אבל אין חילוק בכל זה בין אב לאם. כך כותב ופוסק הרמה ביורה דעה סימן ריש מם. כותב השלטי גיבורים שבכתב יאמר זיכרונו לברכה, משום שהכתב מתקיים לאחר י' ב' חודש. הוסיפה הגמרא על דברי הברייתא ואני מילי, ואלו הדברים שאמרנו שכשמזכיר את אביו לאחר מותו עליו להוסיף הרי ניקר פרת משכבו, הרי זה רק תוך 12 חודש לפטירתו, כיוון שאחר 12 חודש כבר קיבל עונשו שהיה עליו לקבל, שאפילו הרשעים אינם נשפטים בגיהינום יותר מ-12 חודש. ושוב אין מקום לומר שמקבל על עצמו את הרע ראוי לאב, כיוון שגם האב עצמו כבר לא יקבל יותר, ולכן מכאן ואילך אומר זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. ויהיה הגמרא ברייתא נוספת, אנו רבנן חכם הדורש לרבים על ידי מתורגמן, שהחכם לוחש למתורגמן את הדרשה והוא משמיע את דבריו בקול לרבים. כאשר החכם לוחש למתורגמן ומזכיר בדרשתו את אביו או את רבו, הרי הוא משנה שם אביו ושם רבו, ואין אומרם בפירוש אלא אומר כך אמר אבא מורי, כך אמר רבי מורי. אבל התורגמן כאשר חוזר על דבריו להשמיעם לרבים, אינו משנה לא שם אביו ולא שם רבו, אלא מזכירם בשמם. הרמב״ם בהלכות ממרים פרק ו' הלכה ג' כותב שאפילו כשרוצה לקרוא לאדם אחר ששמו כשם אביו, ישנה את שמו אם הוא שם שאינו מצוי. כך נפסק גם בשולחן ערוך. והרמ"א בסימן ר' מ"ב פסק שאם מוסיף תואר לשם של אביו, יכול להזכירו, כגון רבי פלוני. נחלקו השח ופרי חדש אם גם בפניו מותר באופן הזה. מבררת הגמרא את הדין שאין התורגמן משנה את שם אביו ורבו. שואלת הגמרא, אבו אדמן, אביו של מי אין המתורגמן צריך לשנות? הילה אם אבו אדם מתורגמן, אם הכוונה לאביו של המתורגמן, שאם הוא מזכירו בדרשה, מזכירו בשמו, אינו אומר אבי מורי בלבד, קשה לומר כן, את תורגמן לאו בר חיוב ההוא? האם התורגמן אינו בן חייו במצוות כיבוד אב, ואיך מותר לו להזכיר את שמות אבי ורבו? אלא אמר רבה, מדובר הוא על שם אביו של החכם ושם רבו של החכם, שאותם מזכיר המתורגמן בשמה ממלא לפי שאינו חייב בכבודם. כי הא, כמו שהיה בדרשתו דמר ברבשי, כי אב אידריש בפירקה, כאשר היה דורש בדרשה נאמרת לרבים ללמד את העם הלכות ודינים, ומזכיר את אביו רבשי, אי הוא אמר, הוא היה אומר לאמורה המתורגמן, כך אמר אבא מורי, ואמורי האמורה המתרגם אמר לציבור, אחי אמר רבשי. אומרת הגמרא, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ' פסוק י' כבד את אביך ואת אמך, וכן בספר ויקרא פרק י' פסוק ג' איש אמו ואביו תיראו. ומכד למדנו שהבן מצווה בכבוד אוריו ובמוראם. ראית מלמדת מהם פרטי החיובים הללו. תנו רבנן, איזו מורה אמור בתורה שיש לנהוג בו כלפי האב והאם, כאן נאמר איש אמו ואביו תיראו, ואיזו כיבוד שיש לנהוג בו כלפיהם, כאן נאמר כבד את אביך ואת אמך. מבארת הגמרא, מורה מאב הוא שלא עומד הבן במקומו של האב המיוחד לו, לעמוד שם ולשוחח עם חבריו ואנשי עצתו, ולא יושב הבן במקומו של האב ולא סותר את דבריו לחלוק עליו, ולא מכריעו כאשר ישנה מחלוקת בהלכה בין אביו לחכם אחר, לא יכריע בדבר לומר שנראין דברי פלוני. כיבוד אב ואם, שיהיה הוא מאכיל ומשקה מלביש ומכסה את הוריו, וכן הוא מכניס ומוצא מטפל בענייניהם. דנה הגמרא אם חובת הבן כוללת גם הוצאת ממון עבור כיבוד הוריו. היבה אלו נסתפקו בני הישיבה. הוצאות הכיבוד כגון המאכל והשתייה שמאכיל ומשקה את הוריו, משל מי, מממון של מי הם? האם הבן מחויב להוציא מכספו בכדי לכבד את הוריו? מביאה הגמרא שנחלקו בזה המוראים. רב יהודה אמר ההוצאות הם משל בן שעליו להוציא מכספו צורך כיבוד הוריו. רב נתן ברושעיה אמר משל אב הן ההוצאות. דהיינו, אין הבן מחויב להוציא ממון על כך, וכאשר לצורך הכיבוד נדרשת הוצאת ממון, אינו צריך להוציא משלו, אלא אם כן הוריו משלמים את ההוצאות הללו. אורו לי רבנן, אורו חכמים הלכה למעשה לרב ירמיה, ואמרי לה ויש אומרים שהוראה זו נאמרה לברי דרב ירמיה, בנו של רב ירמיה, שיש לנו כמאן דאמר, כמו מי שאומר שהכיבוד הוא משל אב, ואין הבן צריך להכיל את האב או להשקוטו מכספו שלו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל רב, שגם למאן דאמר משל בן, אין הבן מחויב להפסיד ממון, אלא כאשר האב נהנה מאותו הממון, כגון שהוא מאכילו מכספו. ואפילו אם האב זורק ארנק של הבן ויש לו קורת רוח בזריקה הזו מסיבות שונות, אז זה מכספו של הבן. אבל אם בשעה שהאב רוצה שיכבדו את האב, יכולו לעסוק בהשבת אבידתו, אינו צריך להניחה ולהפסידה, משום שאין האב נהנה מגוף הפסד האבידה. מקשה הגמרא על כך מברייתא, מי טיבי. נאמר בספר שמות פרק כ' פסוק י' כבד את אביך ואת אמך, ונאמר בספר משלי פרק ג' פסוק ט' כבד את השם מעונך, שיש לכבד את השם גם בממון. מה להלן בכיבוד השם? אז כיבוד זה בחיסרון כיס בהוצאת ממון, שהרי נאמר מעונך, אף כאן בכיבוד אב האם יש לכבדם גם בחיסרון כיס. והיא אמרת, אם אתה אומר שכיבוד אב האם זה משל אב, ואין הבן צריך להוציא ממון עבור כיבוד אב, מה היא נפקה למיני? מה למדנו מדין זה? כלומר, איזה חיסרון כיס יש כאן לבן? הרי אינו צריך להוציא ממון כלל. תרץ את הגמרא, אף שאין צריך להוציא ממון עבור כיבוד אב, אף על פי כן למדנו מכאן לביטול מלאכה, שעל הבן לבטל ממלאכתו עבור כיבוד אב האם. מביאה הגמרא ראיה נוספת במחלוקת הזאת. תשמע, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת מעשר שני, שני אחים או שני שותפים, או אב ובנו, או הרב ותלמידו, פודים זה לזה מעשר שני, ומאכילים זה לזה מעשר עני, לפי שאינם נחשבים כאדם אחד. פירות שגדלו בארץ ישראל, יש להפריש מהם תרומה גדולה ניתנת לכהנים, מעשר ראשון הניתן ללוויים, ומעשר שני שדינו לאכל בתערה בירושלים. בשנה השלישית והשישית לשמיטה, במקום מעשר שני יש להפריש מעשר עני הניתן לעניים. הפודה מעשר שני על מנת להעלות את דמיו לירושלים והוא שלו, עליו להוסיף חומש. אם אדם אחר פודה הוא, אין הפודה צריך להוסיף חומש. מלמדת אותנו הברייתא, שאף אחים ושותפים ורב ותלמיד שהם אוהבים זה את זה, ואפילו אב ובן שבנוסף על כך, גם על הבן לזון את האב, גם כן נחשבים כאדם אחר. ואם אחד מהם פודה מעשר של אחר, אינו צריך להוסיף חומש, ואין אומרים שהפודה הוא כגופו של הבעלים, אלא אדם אחר הוא. והיא אמרת, אם אתה אומר שהוצאות כיבודה והם הם משל בן, הרי שעל הבן לזון את אביו ועני, וכאשר הוא נותן מעשר עני נמצא זה הבן פורח חובו לאביו משל ממון עניים, וכמו שאדם החייב כסף לעני, אין לו לשלם זאת ממעשר עני, כך גם כאן, לא היה לבן לזון את האב וממעות מעשר עני. דוחה הגמרא ואומרת, לא צריכה. לא הוא צריכה הברייתא להתיר אלא להעדפה לתוספת, כלומר, שחיוב הבן להכיל את האב ולהשקוטו זה רק במידה בינונית, ואם האב צריך יותר מזה, מותר לתת לו את הדבר העדפה הזו ממעשר עני. שואלת הגמרא, יחי אם כך שאינה מדובר בנתינת מעשר עני לצורך אכילתו הרגילה אלא לתוספת? היינו דקטני עלה, מהו זה שנאמר על כך בהמשך הברייתא, אמר רב יהודה, תבוא מהרה, תבוא כללה, למי שמאכיל את אביו מעשר עני, והיא להעדפה, אם אינו נותן לאביו את המעשר עני אלא לתוספת על מזונו הרגיל, מה היא נפקה מינה? מה יוצא ממעשיו, כלומר מה רע בכך, מדוע תבוא עליו מהרה? ישבת הגמרא, אפילו אחי, אף על פי שאינו נותן מעשר עני לאביו אלא כתוספת על מאכלו הרגיל, בכל זאת זילה בי מילתא, מזולזל הדבר וביזיון לאביו שהוא מאכיל אותו ממעשר עני ולא משלו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד א' במסכת קידושין עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשאומרים לו אביו ואמו השקייני מים, מי קודם כשנשואים, כשגרושים ומדוע? שאלה שנייה, מאיזו דיברה בעשרת הדיברות הבינו האומות לחזור ולהודות אף לראשונות? שאלה שלישית, מי גדול יותר, המצווה ועושה או שאינו מצווה ועושה? ומדוע? שאלה רביעית, כיצד אפשר להוכיח מסוגייתנו שאישה עושה מצוות שהיא פטורה מהם, מברכת עליהם? שאלה חמישית, האם יכול לקבל כבוד מאביו ואמו המכבדים אותו? ושאלה אחרונה, כיצד יש להזכיר את דברי אביו אחר מותו? עם השאלות הללו, שישמשו בסייעת הדשמיה לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני ג' בניסן תשע"ו, בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה את דף למד א' ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כיתוב ד' בניסן תשע"ו, ונלמד את דף למד ב' ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.